שלום לכולם. זה לא דבר קל, איך אני מרגיש, לדבר על הרב קוק. תמיד אנחנו עוסקים בתורתו, מנסים להבין את דבריו, אבל לפחות אצלי זה פעם ראשונה שאני מדבר על הרב קוק, שיעור על הרב קוק, למרות שאנחנו עוסקים 30 שנה בדברים. ובאמת, אני יכול לעזר בדברים של הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה, בנו, בני יחידו, של הרב קוק, כשהרב כבר, כשהרב צבי יהודה היה בגיל 17, אז הרב זצ"ל העיד על הרב צבי יהודה, תראו מקור 2, בני שיחיה, אשר הוא תודה לאל כמעט האחד עמי, המתרגל לעמוד על דעתי, ולהקשיב את שיח נשמתי. ואם זה נראה לכם צמזם, מה אדם בן 17, אז תראו, באגרות, יש ספר אחד של אגרות שיצא, אגרות של הרב צבי יהודה, צמח צבי, אז שם כבר כשהוא היה בן 16-19, מכתבים, מאמרים שהוא כתב, עד היום אנחנו צריכים להבין אותם, גם בספר נתיבות ישראל המאמרים הראשונים. הרב צבי יהודה כבר היה תמיד חם חשוב. והרב אומר, הוא האחד עם מי אשר מתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב את שיח נשמתי, נפשו ברוך השם תאוריי ועדינה, והוא מבוסם ברוך השם בעמוד, רעיונות טובים ומהירים, שהוא בעזרת השם בברכה לו ולעולם. כך הרב מעיד על הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה גם מצידו, למרות שבהרבה דברים היה הרבה ענווה והרבה צניות ובבית הכל פשטות, אבל במה שנוגע לרב קוק, אז הרב צבי יהודה היה מתבטא, וכאן יש איזה ביטוי בהמשך המקור הזה 2, ביטוי ככה מיוחד של הרב צבי יהודה, אני ההמשך האבסולוטי של אבא. ככה היה, יש לו ביטוי כזה אבסולוטי. דופק על השולחן את הרב צבי יהודה, זכינו לראות, אז אני... כן, אבל אנחנו תכף מתוכו רוצים קצת לעסוק בהגדרות, שבאמת, בדברים, להביא דברים, מה אנחנו עוסקים כאן? אנשים יושבים פה במקומות אחרים, עוסקים הרבה בתורת הרב קוק, מה העניין, מה הדבר המיוחד, קצת לפי מה שאני מרגיש, מבין, שאנחנו כל כך דבקים ברוך השם, בשיטה, בדרך הזאת שמנחה אותנו, מובילה אותנו בכל מהלכי חיינו. אז הרב צבי יהודה באמת, במקור אחד, תראו, דברים ש... אומר ככה, ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית במערכת דורותינו הכלל ישראלית של אי כהנא רבא וקדישא, אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק וקדוש לברכה, זה טוב פעם אחת לדעת מה זה הראשי תיבות האלה, אדוני אבי מורי ורבי זכר צדיק וקדוש לברכה. כן, מה הייחוד? מה העניין? מה השליחות המיוחדת? הוא אומר של אבא. בכל מילה כאן, מערכת דורותינו. חז"ל אומרים ש... חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, כתוב על המדרש, צאי לך בעקבי הצאן, הוריד גדידותי... גדידותייך, המשכנות הרועים, עקבי הצאן, מלמד שהקדוש ברוך הוא הראה למשה פרנסי ישראל מדור לדור עד דור העקב, עד דור עקבי של משיחה. יש פרנסים שהם מיועדים לפרנס את עם ישראל, וכל דור יש את הפרנס שלו. יש מצב מסוים של הדור, ולמצב הזה הקדוש ברוך הוא כבר הכין מראש איזה פרנס מיוחד שמתאים לדור הזה. זה לא סתם שצומחת איזה נשמה מיוחדת בדור מסוים. וכן כאן. אז הופעה של הרב קוק בזמן מסוים, פתאום, כן, לפני, עכשיו זה 70 שנה לפטירת הרב, והרב חי בדיוק 70 שנה, זה 140 שנה. לפני 140 שנה העיר האור הזה. כמעט הרב נולד באלול ונפטר באלול. תזיין אלול הוא נולד, תגיד מי אלול הוא נפטר. אז הגיע הזמן שהנשמה הזאת תופיע בעולם, יש לה איזה שליחות, יש לה איזה עניין מיוחד, כי הדורות עכשיו מתאימים לנשמה הזאת, והוא יפרנס את הדור הזה, ועוד להרבה זמן. כשהיו שואלים, לפעמים את הרב צבי יהודה, יש מאמר הדור, כולם יודעים מאמר הדור, משתדלים, לומדים אותו, מנסים להבין מאמר הדור, וכל כמה שנים שקורה איזה משהו בעם ישראל, אז פתאום אנשים מתחילים, רגע, באמת, זה מתאים לדור הזה, ומאמר הדור עדיין מתאים לדורנו? אני עוד כבר 25 שנה, אני זוכר למרכז הרב, כל פעם היו שואלים, זה באמת... אז הרב, פעם שמעתי שיעור מהרב אבינר הזה, אז הוא אמר, שציטט הרב ציודה, אני חושב, שהוא אמר, מאמר הדור מתאים לפני 50 שנה, מתאים גם לעכשיו, מתאים לעוד 50 שנה. כן, זה לא, זה הרב כלל, וזה אנחנו רוצים ללמוד, מה הרב כלל, מה היה עצור בתוכו, איזה גודל של אישיות זאת, שלמה הוא באמת יכול להיות מתאים ולפרנס את הדור הזה. אז אומר הרב צבי יהודה, אני ממשיך כאן במקור אחד, ייחוד עניינו האלוקי ושליחותו ההיסטורית, מערכת דורותינו, שלה היא כאן הרבה וקדיש את האדוני הרזל, אשר לפיכך, תראו כאן, זה ממש באמת כל מילה, אני כל פעם קצת יותר לומד לדייק כאן בדברים האלה, אשר לפיכך נוצרו והותמו ביצירת האישיות הנשמתית הזאת, גם פליאות הכישרונות, והצילות המידות וגבורת הרוח. כלומר, הקדוש ברוך הוא יתאים, כיוון שיש לו שליחות מיוחדת לדור, אז גם הקדוש ברוך הוא יתאים לו פליאות של כישרונות, שזה היה משהו, לא יודע, אומרים, לא יודע, הרב היה, מה אנחנו לא יכולים להבין, היום אנחנו מנסים להבין כמה שורות לומדים בעיון, כמה שורות, כבר מתפוצץ לנו הראש, כבר לא יודעים מה, בדיוק זה, אז יש איזה תיאור כזה שהרב, 60 דף בעיון ביום, 60 דף בעיון, אנחנו נקל את זה, איך הוא היה רץ את ה... ובגילים צעירים גם. כשהרב היה בין 25 ל-30, הוא כבר כתב דברים מאוד עמוקים וגדולי ישראל, תכף נראה, ידעו עליו שכבר, לא רק בניגלה, כבר גם בניסטר הוא כבר יש לו שליטה שם. ופליאות של כישרונות, כי יש שליחות אלוקית. אומר הרב צבי יהודה. מה? למה? לא, איתים. אמרתי שמאמר הדור... היה מתאים, כן. כן. מה לא התאים? יש דברים, לא, יש דברים, הרב צבי יהודה הוציא דברים, באמת, כשהוא הוציא דברים של רב זצ"ל, זה היה כפי מה שהוא הבין שעכשיו אפשר להקל אותם. אחרי שהוא נפטר, אז יותר הוציאו גם דברים שאולי היה פחות שליטה, נגיד ככה, אם מותר להגיד. כן, ואנשים הוציאו, אז זה תלוי, מי ששאל תלמידי חכמים, אז כן, למרות שאמרו שאחרי שהרב צבי יהודה הוציא את הדברים ובנה סדר ובנה את תורת הרב בצורה מסודרת, אז כל מה שמוציאים עכשיו, כבר אפשר לשבץ את זה, כי איך הרב, הרב קוק כתב, הוא לא כתב ספרים, אין ספר שהרב קוק כתב, מוסר אביך, די כסדר, עדר היקר קצת, מקווה יצון זה מאמרים, ולא כתב ספרים, רק הוא כתב רעיונות ומחברות, והיה כותב פסקה, 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 כל פעם היה באיזה השראה מיוחסך, היה כותב איזה פסקה. בא רב צבי יהודה ואמר, אתם חושבים שזה משהו כזה בלגן? אדם קם, פעם כותב פה, כותב, יש פה סדר. וכשהרב כתב פסקה באורות התשובה, ואחר כך עוד יומיים כתב עוד פסקה באורות התשובה, יש בזה סדר. הרב צבי יהודה ידע לסדר את זה. הוא היחיד ממי אשר מקשיב לשיח נשמתי. אז את תורת התשובה הוא לקח, מכל הקבצים האלה והמחברות האלה, וסידר ספר תורת התשובה, בחיי הרב. הביא את זה לרב קוק. הרב קוק אמר, איזה ספר מצוין. וכמה את תורת התשובה צריכים ללמוד בלי גבול. כך הרב קוק העיד על הספר תורת התשובה שלו, אבל שהרב צבי יהודה סידר את זה, מתוך המחברות. והראה שיש שיטה, וכל פסקה ישייך את זה לפרק הזה על הרצון, וזה פרק הזה, והוא סידר את שיטת הרב. זה הרב צבי יהודה. יש אפילו סיפור שפעם הרב, הרב לא היה, הוא לא התאים לנקודה הזאת. עד כדי כך שפעם הרב הוציא איזה ספר, הרב צבי יהודה לא היה בארץ, אז הרב, היה לו גם כן איזה קובץ של ככה דברים וזה, הלך הוציא את זה לרב. הרב צבי יהודה היה בלונדון, היה בחוץ לארץ. הוא בא, אמר, אוי ואבוי, אסור, אסור שתורת, הלך, אסף, גנז את כל,
כלומר,
היה, כשאני הייתי במרכז הרך לפני 25 שנה של מרכז רב, אז היו אומרים שיש כמה שהרב צבי יהודה לא מצא מהם את, את הקונטרסים האלה, ויש להם את זה בבית. כלומר, מהם הוא לא יצא זו. מכל ההוצאות, מכל הזה הוא גנה, זה היה הרפילי תואר. אחר כך, בסדר, אז כבר הוציאו וקצת סידרו את זה וזה. עד כדי כך, כלומר, זה היה כאן, סתם, בקשר שזה הרב צבי יהודה והרב הרב לצד, אז הרב צבי יהודה היה מוציא לפועל להבין את תורתו, הוא הביא לנו את באמת התורה הזאת אלינו. טוב, עוד לא הסברנו, רק עוד זה בהקדמות, שהרב צבי יהודה בא להגיד, כן, שיש פה נשמה מיוחדת בסדר השגחה אלוקית שמותמת לדורות, כל זה ראינו בשורות הראשונות, הוא אומר, אבל מה ייחוד העניין באמת, מה העניינו, את זה עוד לא אמרנו, שורה 5, מסתכם ומתבטאו בכך, התורה הגואלת. שני מילים, הרצוי יודע לאומנות להגדיר במילים ספורות עניינים שלמים. עניינים שלמים. הוא אומר, זה, אני מגדיר, הרב קוק, מה עניינו, מה התורה הזאת? התורה הגואלת. ננסה לפרט אותה תכף, בהמשך ענייננו. מסתכם ומתבטאו בכך, שתי אלה, שהם באות כאחד, בתמימותם, כלומר זה לא, יש תורה, יש גאולה, זה שתיים שהם כאחד, התורה הגואלת, זה ביחד. זה לא, שניים שהם אחד, התורה הגואלת, יש תורה שהיא תורה. זה נחמד, מאוד יפה ללמוד את התורה, אבל היא לא גואלת, מה זה לא, התורה הגואלת, זה תורה שמדריכה את האדם, כך אני מבין, לעסוק, לברר, להיות שייך, להיות שותף לגולתם של ישראל. כי התורה באמת מדריכה את זה. כלומר, כשהרב כשהוא קם והוא רואה והוא לומד תורה, והוא לומד את כל התורה, והוא לומד, תכף יראה, כמעט אין משהו שהוא לא לומד בתורה. ואיך אני יודע את זה? תראו. במקור 5, היה אחד גאון בתקופת הרב, קראו לו הרב שלמה אלישיב. איש, הוא היה סבא של הרב אלישיב וזה. הוא היה גאון במגלה, והוא יותר גאון בנסתר. הוא היה גדול הדור בקבלה, בתקופה ההיא. והוא היה כבר בן 70, 80, הרב קוק היה בן 20 ומשהו. זה היה יחס ביניהם. והוא ישב ולמד עם הרב לילות שלמים. והיה פעם באיזה כינוש לאגודת ישראל, התבטאו משהו נגד הרב, קם שם ושם. אתם יודעים מי זה... אני למד איתו לילות ביחד, אני יודע מה, אתם לא קם ויצא משם, אתם מבזים את הרב קוק, אתם יודעים איזה גדול הוא, כשהיה עוד בן צעיר, בימים. והוא קומעית עליו, אומר כאן בשורה 5, מקור 5, עמד רבי שלמה על גדולותו צחו של מרן הרב קוק, ואף הוא אמר עליו בסוד חיים ונבנים, הרב אברהם יצחק, כליל השלמות, שלמות בגאונות, שלמות בצדקות, שלמות במחשבה, שלמות בהנהגה. ועוד, הרב הרב אריה לוין היה קשור גם בקשר משפחתי עם הרב אליו, עם הרב, עם הבת שלו, התחתנה עם הרב אליושיב, שהוא הנכד של הרב אליושיב הזה. והוא היה קשור, היה רושמת דברים ממנו, יש איזה חוברת שיצא שהרב אריה לוין הוציא דברים של בעל הלשם. קראו לו בעל הלשם, הרב שלמה אלישיב, בעל הלשם שוב ההחלמה. היה, כאילו זה היה ידוע שכשלומדים, אז פעם ראיתי איזה מכתב, היה הרב הרצוג, רבה של ארץ ישראל, אחרי הרב זצ"ל. לא זוכר מי הוא התייעץ, אמר לו, אני רוצה גם להיכנס לפתחי קבלה וזה מה ללמוד. אמר לו, תלמד ספרים שבעל הלשם. זה הספרים, זה הפתיחה, הקדמות ושערים, שיש והחלמה. זה היו ספרים שהיו לומדים, זה היה דבר ידוע. הוא היה גדול הקבלה. והוא כותב, תראו מה, אז הרב אריה לוין מספר מה שהוא שמע ממנו על הרב זצ"ל. פעם התגלגלה שיחתנו על הרב, ואמר לי רבי שלמה, זה שורה 9 במקור 5. כמו שישנם שיטות שונות בהלכה, כך ישנם שיטות בקבלה. יש דרך מיוחדת לרעבד, דרך מיוחדת לרמב"ן, שיטת הארי הקדוש ז"ל, שונה עם שיטתו של הרמ"ק. כיוצא בזה המשך הדורות. יש רמה מפנו, יש רמח"ל, יש הגאון מווילנה. אבל הרב הקיף וידע את כל השיטות גם יחד. ועליו ניתן לומר, כל רז לא אניס לי. אין רז, אין סוד שמוסתר ממנו. וכמה אנשים בדור, כן? אז מה זה גדול? זה גדול! זה קדוש יודע, זה תורה שהיא באמת כוללת, והיא כולל, והיא מתוך זה היא גואלת. זה תורה שאנחנו יודעים שזה אדם שראה והקיף ולא, אתה רואה איזה גדול, אומר, נסתר, אין לי עסק בנסתרות. טוב, אין לך איזה מסתרות, אז מה אתה ממורה לנו דרך בגאולה גם? איך אפשר בזה בלי זה? זה לא גדול שמקיף את הכל. ובאמת, הכל הזה, הגדלות הזאת, ועוד סיפור, הרב חרלאפ, הרי היה ידוע, הרב חרלאפ היה תלמיד של הרב קוק, והוא בתחילת דרכו היה קשור, היה כאן בירושלים, הרב היה אז ביפו, היה הרב של יפו, כשהוא בא לארץ ישראל, הוא נבחר להיות הרב של יפו, אחר כך, הקים את הרבנות הראשית לישראל, ונבחר להיות רבה של ירושלים, ורבה של כל ארץ ישראל, זה היה בהמשך. בג' אלול, מי שהיה כתוב על קברו של הרב זצ"ל, כ"ח אייר הוא עלה לארץ. אז גם כן, הרב צבי מדבר על זה, אין מקרה בקדושה, שהרב זצ"ל עלה בכ"ח באייר, תסדר, התחיל הסדר כאן, סדר הגאולה. התחיל, לפני 100 שנה הרב קוק עלה לארץ בכ"ח אייר, שזה היה יום ירושלים, אחר כך ששחררנו את הכותל, וזה היה תהליך כזה. ונדמה לי שבג' אלול, 16 שנה קודם, הוא עלה לירושלים. ואחר כך, זה כתוב ככה על המצבה של הרב זצ"ל. אז הרב חרלאפ היה פה בירושלים. הוא היה תמיד חם חשוב. היה לו איזה רב, ירושלמי, חרדי, שהיה מאוד דבוק בו. היה ידוע שהוא התלמיד של רבי חיל, מיכל, ככה קראו לו. הוא הלך ליפו, פגש את הרב קוק, דפק ברב קוק. או, היה רעש בירושלים. איך הרב חרלאפ? עוזב את רבו, זה היה עניין כאן, היה עסק. הרב מאוד מנחה את הרב חרלאפ, אומר לו, הרבך, הוא היה כזה פרוש, ועם עינויים, וסיגופים, והרב חרלאפ גם ניסה ללכת בדרך הזאת, וקצת סבל מזה. והרב, יש הרבה באיגרות של הרב, שמנחה אותו לעזוב אותו, הרבך, זה היה משהו מיוחד, זה לא מתאים כל אחד, אתה תשמור על הבריאות, יש הרבה איגרות שהרב מנחה את הרב. אז כתוב פה, תראו בארבע, שאלו את הגרים חרלאפ, הגרים זה רבי, הגרון רבי יעקב מוישה, רבי יעקב מוישה זה היה הרב חרלאפ. מה ראית שכל נדבקת ברב? הרי הכרת בירושלים גדולים וצדיקים, פעמים זה ברמז, כן? המילים בו. לא סתם הוא הכיר, הוא היה תלמיד של חכמים גדולים בירושלים. ישיב הגרים ואמר, הכרתי גדולים שהיו להם שעות גדולות, הרבה שעות ביום. אבל היו להם גם שעות של קטנות מוחין. שעות שבהם היו כאחד האדם. לא כנרב, אצלו לא היו שעות קטנות. הוא היה גדול 24 שעות ביממה. שומעים מה זה? זה עדות, אנחנו, אני לא יכול להגיד לכם, אלא רק אנשים שראו וידעו, ועכשיו אני נזכר, ולא נזכרתי בזה עד הרגע הזה, אז סייעתא דשמיא. וזכיתי פעם אחת, אני יותר טוב בסיפורים, נכון? פעם אחת, הייתי נוסע, הייתי גר בתל אביב. הייתי עולה מתל אביב לירושלים, חזרה משבת, אני עולה לאוטובוס ואני רואה אחד מגדולי הדור. קראו לו הרב יהודה גרשוני. ככה קראו לו. הרב יהודה גרשוני, מה שקראו לו פה בירושלים, רב יודל. רב יודל קראו לו. רב יהודה גרשוני היה גאון בצעירותו, למד בחוץ לארץ, על כמה גדולי ישראל. למד אצל רב שמעון שקופ, היה אחד גדול בישיבות, לומדים רב שמעון שקופ בישיבות שער יושר שלו, רב שמעון שקופ זה משהו שאי אפשר בלי זה בהבנת סוגיות, רב שמעון שקופ, הוא למד אצל רב שי אבר, סולובייצ'יק, שגם כן זה היה, הם היו גאונים מיוחדים בחוץ לארץ, ואז הוא עלה לירושלים והתחבר לרב זצ"ל. תמיד, אני, אתם עכשיו פה ג' אלול וזה, אני יודע, אין לכם ברירה לשמוע איזה אחד, איזה רב אחד. אני, כשבאתי למרכז הרב, לפני 20 שנה, אז היו באים גדולי הדור שעוד ראו את הרב זצ"ל, והם מספרו לנו על הרב זצ"ל. אז תמיד, בג' אלול, היה אחד מאלה ש... זכיתי לשמוע את הרב צבי יהודה על הרב זצ"ל, כן? והיה רבי יהודה גרשוני, תמיד היה מדבר בג' אלול. רב ישראלי, רב אושפזאי, כל הסקני הדור הקודם, היו עוד חיים שראו את הרב, והם מספרים לנו, מה זה... בג' אלול זה היה באמת אירוע בישיבה, היינו... אם זה היינו נכנסים לשנה. באים ביום באלף בית, וגימלו לא היה מעורב, היום גם יש אחר הצהריים, מרכז הרב הישנה, כדאי יהיה ללכת לשמוע שם דברים גדולים. אז הרב גרשוני, אז טוב, ידעתי שזה הרב גרשוני, באתי, אמרתי, אפשר לשבת ליד הרב, אני רואה רב, אני יושב לידו, מה יותר טוב? סתם שיסע לבד. אז ישבתי אותו, התחלנו לדבר. ושמעתי את המשפט הזה. התחלנו לדבר, והרב זצה, ולמדת אצל הרב, וככה. ככה הוא אמר לי, הרב גרשוני. הוא אמר לי שני דברים, פעם הוא אמר לי, שואלים אותי, הוא כתב קצת על אנשים גדולים, ואמרו לו, למה אתה לא כותב על הרב קוק? אז הוא אמר, אני יכול לכתוב על אנשים, לא על מלאכים. ככה הוא אמר לי. ככה הוא אמר לי, לא, זה לא... ועוד משפט שהוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, למדתי אצל רב שמעון שקופ, למדתי אצל רב שי אבר, סולובייצ'יק, ואם לא הייתי פוגש את הרב זצל, הייתי מאבד חלק מהעולם הזה שלי, וחלק מהעולם הבא שלי. ככה הוא אמר. תראו, מה זה גדולי עולם? אנשים גדולים, הוא היה פה גדול. היה איזה יהודי שהיה בנמר כזה רב, היה מספר לי, זה לי זקן, היה פעמים היה גם מסתובב כאן. הוא היה אומר לי שהרב גרשוני בעצמו זה היה גאון שהיו מפחדים ממנו. כשהיו פעמים באים בירושלים, אתם לא יודעים היום מה זה, היה בא איזה גאון אחד מחוץ לארץ, נותן שיחה באיזה מקום, היו מפרסמים, מראים מקומות וזה. אז הרבנים היו מפחדים, היו כמה גאונים שהיו מפחדים מהם. הרב גורן היה בחברון, אז הוא היה הגדול של חברון, והרב יהודה גרשוני היה גודל במרכז הרב. ככה זה, הם היו שני הגדולים אז כצעירים. והרבנים המפחדים, היו כאלה ששולחים, היו שולחים לרב גרשוני, אל תקשה לנו קושיות, כלומר, כי הרב גרשוני היה יכול לבוא לשאול איזה קושייה, והשיעור היה מתפרק. זה היה הגדלות שלהם. זה היה יהודי אחד זקן, שם שאני אומר, כשרב יהודה היה מקשה קושייה, זה היה חם, זה היה... אלה היו גאונים, ואומר, זה העדות שלהם, על מי שראה וחי את הרב קוק. זה העדות שלהם. מה זה גדלות? לכן אמר הרב צבי יהודה על הפסוק שאנחנו רואים פסוק, המשפט שאנחנו רואים בברכת המזון אומרים הרחמן יברך אותנו כמו שנברך אבותינו רבי יצחק ויעקב בכל מכל כל. יש כאלה שלא יודעים, אומרים מה זה הפסוק הזה? זה לא הפסוק, זה רמז, זה מילה מפסוק. אברהם אבינו כתוב השם ברך את אברהם בכל, אז אברהם יתברך בכל. יצחק אבינו, שבשם הבן בברכות של מברך את יעקב ועשיו, אז כתוב, מי אשר הביא לי מכל, ואוכל בטרם טובו ואברכהו, גם ברוך יהיה. אז אמרת המילה מכל. אז יצחק התברך במכל. ויעקב אבינו, בפגישה שלו עם עשיו, אומר, יש לי כל. אז זה הכוונה, התברכו בכל מכל כל. כל פעמים, הרב צידה מדבר על הכל הזה, הכל. והוא אומר כאן, במקור 3, שורה 11, עניין הישיבה המרכזית. ועוד יותר למטה, בשורה 19, בישיבתנו, ענייננו המיוחד הוא השאיפה לכל. זה מרכז הרב, זה תורת הרב, זה תורה גואלת, שאיפה לכל. בכולם, לכלליות האלוקית הגדולה ביותר. שאיפתנו היא לכל התורה כולה, שרק בכלליותה ושלמותה היא תמימה משיבת נפש. אני רוצה להמדייק. כתוב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אז אני אומר, כן, כשתורת השם תמימה, כשאתה לא מחלק ואומר, זה תורה, זה לא כל כך תורה. זה אני לא מקבל. זה אגדת, זה לא לומדים את זה. זה לא תורה תמימה. תורה תמימה זה שיש בה את הכל, אין צד בתורה שאתה לא לומד אותו. האגדות זה לא חלק מהתורה, פה אתה לא, זה לא, זה, מדלגים מעלה. למדים מסכת כתובות, דברים נפלאים, וזה, בסוף יש כמה דפים, קדושת ארץ ישראל, כל הדר בחוץ לדומה כמי שאין לו אלוה, זה לא כתוב בשס. לא מגיע, זה, האגדות לא למדים. כשרק היא בכלי, לכן אני אומר, כשתורת השם תמימה, אז היא משיבת נפש. ועוד פסוק, מי ימלא לגבורות השם? מי יכול למלא לגבורות השם? מי שישמיע כל תהילתו, מי שיודע להשמיע כל תהילתו, הוא יכול למלא לגבורות השם, ולא שיש חלקים בתורה שהוא לא שייך אליהם. למי נהל למלא לגבורות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. אנו שואפים לכל. כל התורה כולה. עוד דבר, כל כלל ישראל, כל נשמות ונפשות ישראל, כל הצדיקים, הבינוניים והרשעים. שראשי התיבות שלהם הוא ציבור. ציבור, רק שאתה תמיד אומר, הוא מדייק, ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, ורשעים. ורשעים. ככה הוא אומר, בשם אור החיים. בשם אור החיים. והיה גם מדייק על הפסוק, כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו. כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו. הגמרא אומרת, התורה אומרת, עזוב תעזוב, וחדלת מעזוב לו? מה, לא תעזור לו? עזוב תעזוב עמו, צריך לעזור לו. זה אומר, הסדר הנורמלי של בית ישראל זה ציבור. צדיקים בינוניים מורשעים. אבל קורה שהמצב מתהפך, והציבור נהפך לרובץ. רובץ זה ההפך. רשעים בינוניים צדיקים. התהפך הסדר. החומריות התגברה, והרשעים בראש. נו, אז מה עושים אז? בורחים? וחדלת מעזוב לו? אתה לא מצטרף לגאולה כזו? לא, עזוב, תעזוב עמו. ככה היה לומד הרב צבי יהודה. כל ארץ ישראל, כמובן, גם, זה חלק, זה הכל הזה, זה התורה הגואלת הזאת, שהיא קשורה לכל, לכל התורה, לכל עם ישראל ולכל ארץ ישראל. פעם שמעתי שהרב צבי יהודה התבטא במילה אחת, את כל זה, אמרו לו, מה העניין הכזר? הוא אמר, אני אדחה, במילה אחת היה מגדיר, היה אומר, כוליות. כוליות, הכל. הכל ביחד. בואו נראה כמה מילים שאהב חרלאפ על הרב קוק בשש. אחת הנשמות הכלליות אשר חנן נתנו השם בדור האחרון, הוא נשמת רבנו אור ישראל וקודשו. נשמתו חפקה כל עולמים, שיאו לשמיים, לחזות בנועם השם ובקר ביחלו, ועם זאת, כן, בשאיפות, בדבקות שלו, יש בכתבים, אין דברים שהרב צבי יהודה לא כל כך מהר לפרסם, אבל אחר כך הוא אמר שיש לו צער, איזה צער יש לו? שהוא לא יכול לבטא את שם השם המפורש. ככה הרב כתב. ככה הרב כתב. כי שם, אסור להגיד, אנחנו אומרים אדנות, אנחנו לא אומרים את השם, זה כינוי. אדנות שאנחנו אומרים על שם השם, זה רק כינוי. זה לא שם השם המפורש. הכהן הגדול היה אומר ביום הכיפורים, כן? אז יש לו צער מזה. אז הרב צבי מספר, בג' אלול ראיתי, הוא אומר שפעם הוא דיבר עם איזה רב אחד גדול בדור הקודם. הוא אמר לו, תראה, ככה הרב... אז הרב הזה אמר לו, לגדולי ישראל יש דאגות אחרות בראש. כלומר, אנשים מעטים שזה הדאגות שלהם, שהוא לא יכול לבטא את השם באותיותם. אז זה מצד הדבקות, השאיפה. עם זאת, לקח חלק, כן, זה לא רק בשמיים, לקח חלק בכל ענפי התחייה בארץ, שמח לכל נדבך בניין, מנשק הבנה של ארץ ישראל, מחבק כל דשא עשב, דבוק בשם אלוקיו, ועובד עבודת קודשו, מתייחד עם המלך במסיבו, מתענג על השם, ומצדתו פרוסה על כל החיים. מחבב כל אחד מישראל, ועל הכל מחווה דעה. בודד בו עלו, ודבריו כדברי ההורים. גלוי ופורסם מעין כמוהו, ואין זאת נעלם ונסתר מעין כמוהו. ככה, שכמה שחושבים שהרב עוד היה גלוי, אז עוד רב נסתר על הגלוי. כלומר, עוד דברים שבכלל אנחנו לא יודעים. וגם עוד כתבים, יש עוד, אומרים שמה שידוע לי, מה שעוד התפרסם הרב, יש עוד חצי שעוד לא התפרסם. אז עוד לא הכל. זה שהדור עוד יהיה מתאים, אז הוא שלח, הוא כתב, הרב צודה הכביא את זה, עד שיגיע הזמן. בעניין הזה של באמת אהבת ישראל, זה אנחנו יודעים, אחד הדברים מיוחדים, שכמה שהרב לימד ודיבר, פה הבאתי איזה פסקה אחת, במקור 8. גדולה היא אהבתי לכל היצורים. לכל המציאות. חלילה לי להכניס בלבבי גם זיק קטן אחד של מסתמה של שנאת הבריאות. אני מרגיש במלוא קרבי, זה הרב כותב על עצמו, את האהבתי הגדולה לכל הבריאות. בריאות זה בריאות, הכל, גם יצור, כל היצורים. וביותר מזה לבני אדם, ומידה יותר עליונה לבני ישראל, ודאי. ובכמה מעלות בקודש, ליראי השם, שומרי תורה ומצווה. וכל החומר, תלמידי חכמים. אינני חפץ בפחיתת הכבוד של שום אדם. אני רוצה שהכל יתעלו, הכל יתכבדו, יתרוממו ויתפארו. ככה הרב כותב, ועוד דברים שלא הבאתי, יש ספר פחות מוכר, נקרא אורות הראיה. זה ספר שירים של הרב. אף שלה סידר את הספרים, אז זה אחד הדברים, זה היה ספר, פעם היה אפילו הופיע ככה לבד, אחר כך פה כינסו, במהדורה הזאת, שיהיו כמה ספרים ביחד, עוד תורה, עוד תשובה, אורות הראיה. לא יודעים מה זה אורות הראיה, מוסר אביך, אורות הראיה, ספר שירים, כמה שירים מיוחדים שהרב כתב. יש פה שיר אחד מיוחד, שנקרא, יש על חנוכה, יש שני שירים ששרים תמיד, עד חייב לבבנו, אחד מהם. במוצאי שבת, שהיינו באים לערב ציודה, במוצאי שבת, היה עושה עבדלה, היו שרים שני שרים. כאן נשמח ליבי בקרבי, ולעד חיה בלבבנו, ואחר כך היה מתחיל שיחה של ערב ציודה. זה היה ככה סדר קבוע. הרב היה שותה את היין לאט לאט, היו שרים שני שרים האלה, והיה מתחילה שיחה. זה כאן בעמודים נונזיין ונונטט, ויש שימו אל הימי. הוא קצת ביטוי, מה זה קשר? מה זה אהבה? לעם ישראל. שימו אל הימי, אומר הרב. מתוך נשמתי אני מדבר עמכם, מתוך נשמת נשמתי, מתוך קשר החיים שאני קשור בכולכם ואתם כולכם קשורים בי, מתוך אותה הרגשה שאני חש את העמוק יותר מכל הרגשות החיים שלי, שרק אתם, רק אתם, רק כולכם, כולכם, כל נשמחותיכם, כל דורות אתכם, רק אתם אינכם תוכן חיי. בכם אני חי. בחטיבה הכוללת של כולכם יש לחיי אותו תוכן שיקרוי חיים, מבלדיכם אין לי כלום. כל התקוות, כל השאיפות, כל הערך של שיבוע החיים, הכל אני מוצא בקרבי רק עמכם. ואני זקוק להתקשר נשמותיכם כולכם, אני מוכרח לאהבה אתכם אהבה אין קץ, אי אפשר לי להרגיש שום הרגשה אחרת. כל האהבות הקטנות עם הגדולות שבכל תהלוכות חיי, הכל הצורות הם באהבתכם, באהבת כלולתכם. הכלל שכל הפרטים שלכם בו הובים וחיים, כל אחד מכם, כל נשמה בודדת שמכלל כולכם, הוא ניצוץ גדול וחשוב מאבוקת אור עולמים, המהירה לי את אור החיים. אתם נותנים לי תוכן לחיים, לעבודה, לתורה, לתפילה, לשירה, לתקווה. דרך הצינור שלה ואתכם אני חש את הכל, אני אוהב את הכל. על כנפי הרוח של חיבתכם אני מתנסה לאהבת אלוקים. עמכם, עמי, אומתי, עמי, מקור חיי, עמכם אני מעופף למרחבי עולם. עם נצחכם אני חי חיי נצח, עם פערכם אני מלא עוד ותפארת. עם הצער שבנשמותיכם אני מלא מרורות. זה תורה גואלת, שחשה מרגישה את השמחה, את האהבה, את הצער. ככה, ככה מדברת, לא יודע, ככה מתבטמר, ככה מדברת הנשמה, ככה מדברת ה... זה אדם כולל. אז יש צרה, מי שחי בתורה כזו, וכל עניינו וכל מעשיו, אתה חושב, איך אני באמת מביא את הגאולה, מקרב את הגאולה, מתקשר, קשור לזה, קשור לשמחתם, קשור לצרתם של ישראל. אז הוא באמת חש ומרגיש את הדברים שקורים בחיי היומיום. והוא לא מתעלם, והוא לא נמצא רחוק, והוא לא יודע מה נופש כשכולם בצרה, זה לא יכול להיות. איך אתה קשור לצרתם של ישראל? מה זה אומר לך? כמה אתה מרגיש את זה באמת? אתה לא יכול לישון מזה בלילה, גם שזה לא קורה לך אישית. זה תורה גואלת. עוד איזה משהו בקשר הזה. היה יהודי אחד, קראו לו דוב מילשטיין. והיו לו ילדים שככה, היה יהודי לרשמיים, וילדים קצת התרחקו. היה סדרת מכתבים של הרב למילשטיין הזה, איך לקרב את הילדים. זה ממש סדרת איגרות שצריך ללמוד אותה. יש שם הרבה דברים ששייכים לכל זמן. אז הוא אומר לו, הרבה פעמים בתוך כדי המכתב, ועל דבר התנהגותו עם בניו, אשמח מאוד למה שכבוד ידידי שומע להצעתי, לאחוז במידתו של אברהם אבינו, מידת החסד ומידת השלום של אהרון הכהן. ואקווה בעזרת השם, שעל ידי התקרבות, סוף כל סוף יפעלו עליהם דבריו ויוצאים מן הלב. יש דברים שזה יצא מיד בפועל, ויש שישאר כמוס. כי מי זה יוכל לשער את האורה והקדושה הגנוזה בנשמת כל אחד מישראל, וסוף כל סוף יצא הכל אל הפועל לטובה, ובאו העובדים הנידחים משתחוות להשם בהר הקודש, והשם עליהם יראה, ואז יגלה פתאום כל הצורות הטוב, עם כל הנקודות הטובות שהשפיע כל אחד על חברו. וכבר דיברתי כמה פעמים, אומר הרב, שדווקא זה הדור, הנראה כל כך ריק, הוא פורק עול, הוא היותר מוכשר לעוד תשובת אמת, באהבה ובגבורה קדושה, ובוא איתה בעזרת השם. על כן צריכים לשוח את הכל באבותות אהבה וחסד, ולהחזיק בכל עוז בדרך השם הטובה הזאת, ולא להתפעל מכל החפצים להגביר סיטרה דדינה, ולהגיד, ערב רע, וכמה, לא. לכל שיש יותר מצויים מסובכים, אז אנשים יותר מתקשים בדבר הזה. אבל דווקא עכשיו אנחנו לומדים את זה לענייננו, לימינו, בחודש האחרון קרה משהו, ואנשים שואלים, נו, מה עם התורה הגואלת? מה הולך להיות? מה אנחנו ממשיכים? אלו הדברים הנצחיים והקדושים של מרן הרב, שעכשיו, אחרי כל ההתרחשות הזאת, אנחנו נמצאים פה בג' אלול, 70 שנה לפטירת מרן הרב קוק, ומתחזקים בדבריו, ויודעים שאין דרך אחרת. שזאת הדרך, זאת התורה הגואלת, שככל שנדע ונתחזק בדברים האלה, אז אנחנו, בעזרת השם, אלא מה? צריך להעמיק יותר. אז ראינו שהסגולה הזאת היא יותר, צריך להגיע אליה, יותר להתאמץ להגיע אליה. ונעשו הרבה דברים, ואנשים שיצאו לפנים אל פנים, ודפקו בדלתות, ראו שבהחלט אפשר לדבר עם עם ישראל. זה לא כזה רחוק כמו שהיה נראה. ומתגלים הרבה דברים. אז זה אומר, יש כאלה צדיקים, שהם מגבירים את הסיטרא דדינא. כי דורנו דור עת קץ מגולה אור בוקר דאברהם זורח, המביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ועל שלומי אמוני ישראל החובה והמצווה להרחיב את תורן המחשבה ועל קודש זו, של הערת חסד ואהבה על כל אשר בשם ישראל יכונה, ולהתכוון בזה בכוונת התפילה והמצוות, ואז אור השם יופיע על הטובים, על כל אחד, ובדרך סגולה יאיר גם על הרחוקים. זה ביחס לנקודה הזאת של אהבת הכל. אולי כאן, לכם, בתשע, בהקשר הזה, יש פתגמים של הרב קוק שהוא כתב על החודשים. כל חודש הוא כתב איזה פתגם. הפתגמים האלה היו די גנוזים ונעלמים, עד שהרבה שנים אחר כך, אחד מרבותיי, מורי ורבי הרב עוזי קלחיים זצ"ל, ישב ופענח את המשפטים האלה, ואז התחילו להשתמש בהם, ואפילו ישירים, כשהנשמה מהירה, כן, אחד המשפטים בחודש חשבן, יש משפטים שיותר מפורסמים. אז בחודש אלול, כותב הרב עוזי ככה, בתשע, מזלו של החודש, חודש אלול, הוא בתולה, וכדברי הנביא, שובי בתולת ישראל, שובי לרייך אלה. לכן בחודש זה, שמזלו מורה על כנסת ישראל, מזל בתולה מורה על עם ישראל, הבליט הרב את הרעיון אחדות העם. עליו נבנתה משנתו העיונית ומסכת חייו. הוא מסכם פה, בתוך המילים, אני לא זוכר את המשפט על אלול שם, אבל הרב אומר שם, כל השופר הוא הכל שקורא לכנס את כל עם ישראל, משהו כזה, הוא הכל המכנס של כל עם ישראל. אז זה אומר שהרב בחודש אלול דווקא מבטא את העניין של אחדות ישראל, בגלל שזה הסמל גם, האות שיש בשמיים, סימן בתולה, שזה מבטא עם ישראל. והוא אומר כאן, משחר ילדותו, הוא כותב על הרב קוק, ועד לנשמת אפו האחרונה, עמד ויגע למען ביצוע רעיון נשגב וקדוש זה, של כל גופי תורה תלויים בו. של מה? של אחדות ישראל, אחדות העם. צבעתו האחרונה הייתה, אין שום דבר מצדיק פירודים בישראל. הוא אומר, אנחנו אומרים את זה לחזק את עצמנו בימים האלה. והוא אומר כאן, סובבה יד ההשגחה העליונה את עלייתו לגנזמו דווקא לחודש הזה, אז דווקא באלול, שמבטא את העניין של כנסת ישראל, דווקא בחודש הזה, הרב הצה"ל נפטר, בשלושה בו, ויש במערל, שכאילו שלוש, זה עניין של אחדות, דווקא. אז לכן אומר, בשלושה בו, זה כאילו, אחד היה אברהם, הרב קוק, ובאחד יצא נשמתו, וזה ידוע ש... יום פטירתו, זה היה מורה מיוחד, באו שם אנשים, ואמרו כולם שמה ישראל, והיה ממש קבלת עול מלכות שמה מיוחדת בשעת פטירת נשמתו. דבר נוסף שאנחנו יודעים שהרב כל כך הדגיש וימין אותנו, בזה אנחנו עוסקים, שזה אנחנו באים למכון מאיר, ולא רק מכון מאיר, זה עניין של לימוד אמונה, שהוא קשור לעניין לשמענו כל התורה כולה. כל התורה כולה, אין צד שאתה לא, לא... ובזה הרב כתב גם דברים מאוד מאוד ברורים ונחרצים. כך הוא כותב באיגרת מקור 10. כראה ידעתם אחי הנעימים, שאם אח היה בכוחי לא הייתי פוסק אפילו רגע מלקרוא בגרון, בקול גדול, לכל עבדי השם הנעימים וריתו לכל חכמי התורה, בפרט יושבי הצוקות, למהר ברוב כוח וחי לתקן את המעוות היום, ולשוב על החלק הנעזב הזה שבתורה, שהוא בית חיינו. לא עוסקים בלימוד אמונה. אומר הרב, זה, מזה כל הצרות. שדווקא אמו ועל ידו יושקה כל עץ החיים שיקלו את עסק התורה והעבודה. וכל השפלות ואורך הגלות הוא רק משום דאבדין לאורייתא יבשה. משתמש כאן הרב באיזה ביטוי של הזה. עושים את התורה יבשה. לימוד האמונה זה לימוד למחיה, זה טל החיים שמשקה את כל הלימוד של האדם. מגדל אותו, מרומם אותו להבין דברים, להבין אמונת איתנו, להיות באמת תורה שהיא תורה גואלת. לימוד, כמו שהרצוי לגמרי מזכיר את הגרש, שהיה אומר לתלמידיו ללמוד הכוזרי, שעיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו. אי אפשר בלי לעשות בעיקרי אמונת ישראל ותורה. זה דרך הכוזרי, דרך מהר"ל, דרך הרב זצ"ל, דרך עוד ספרים של גדולי ישראל. איך אפשר שלא לעסוק בזה? אומר הרב, זה עושה את התורה היבשה. שורה 6, מקור 10, אבל מעולם לא אוכל להסכים שאני, המוכשר בלבדי, לעסוק בזה. על כן, מה שאני כותב ומעורר, שורה 10 בדברים, אינו רק שנקום לעזור את נשמתנו, שתשועת הנשמה הכללית של כל עם השם, וכך תלויה היא, על ידי מה שנקבע לימוד קבוע בכל אותם ספרים העיקרים, הראשונים והאחרונים, שחלקי מוסר ויראה, נגלים והנסתרים, שיש סדר של עלייה. כל אדם שבא לכאן, מצווה גם לבוא, לראות איזה ספרים לומדים בהתחלה, איזה באמצע, איזה בסוף. אנחנו לא צריכים פה לראות, פתאום אדם יושב, לומד, איזה משהו. מה? לא, מתחשק לי קצת. לא, בלי להתחשק. תלמד כסדר, בעמל. לימוד אמונה זה לימוד כסדר, מסודר, בעמל רב של הרבה שנים. באת לקצת זמן למכון, לא נורא, אז תלמד את העקרונות, ותמשיך כפה שתהיה. לא בגלל שבאת לקצת זמן, אז אני אקפוץ השיעור ההוא, אני נכנס לשיעור הזה, זה הכל, אני אכתוב מכל אחד קצת. לא, בלבלת מכל הכיוונים. ספר אחר ספר, ולהשתדל לעלות במעלת הסברה והעיון בזה. לימוד מוסר, לא זרק, קראתי איזה משהו, קצת נתן לי איזה כוח, וזהו, ממשיך הלאה. לא, זה משהו שצריך באמת לעשות קניין. וידעת בשבות האלה בבך. שזה יהיה מתוך קניין של שכל, סברה ועיון. אני פעם ככה למדתי בישיבה, לפני שבאתי למרכז הרב, למדתי באיזו ישיבה. זה היה לימוד, יש לימוד. באתי למרכז הרב, אחד השיעורים הראשונים ששמעתי, מהרב עודד וולנסקי, שמעתי שמי שלא ילמדן, כך הוא אמר, מי שלא ילמדן בקצות החושן, אז לא ילמדן בכוזרי. אולי קצת החושן זה סטופו שלומדים ככה בסוגיות שם העמוקות של בבא קמא, אני יודע של סוגיות של סנהדרין, שזה. אז הבנתי שגם צריך ללמוד למדן בכוזרי, לא רק למדן בבבא קמא. זה מה שהבנתי מזה, לא ידעתי את זה לפני כן. זה הולך ביד, גם לימוד אמונה זה בעיון. אני רב כותב כאן. ולהשתדל, לא, כן, הוא אומר, לעלות שורה 13. מעלות הסברה והעיון בזה, לא בדרך הציור של יראת שמיים המורגלת, שהיא באמת רק בבואה דבבואה של יראת שמיים אמיתית, הבאה מתוך לימוד קבוע ומסודר, ולא הפסק אפילו יום אחד. לפעמים צריך, יש פה איזה טוב, אנשים באים, טוב, נכנס, תן, איפה? כיתת אמונה, יופי, ברוך השם, מצוין. עובר 3 חודשים, לוקח את הרשימה, עושה וי, ואם אנחנו נדע, נתן לך תעודה, סיימת כיתת אמונה. זה לא, הולך זה מדבר, תגיד, יש לך זמן, קצת שתכנס פה לשיעורים, זה לא, לא, אמונה כבר למדתי. זה לא, אין דבר כזה. כל הזמן, זה דבר ש... כל הזמן, אמונתי, כל הזמן צריך להיות קשור לזה. עד... גם אני לומד אמונה, זה לא דוגמה, אבל צריך לומד אמונה. גם ב-11, רב כותב, באיגרת אחרת, ההשגה יותר בהירה וחיה באמת היא באה מתוך אמונה שלמה, שבאה עם המחקר, תראו כמה פעמים הרב חוזר ואומר את זה בעיון, מוסר אביך מלא מזה, הרב כותב שם לימוד עירה בצורה של העמקה ולימוד. עם המחקר הטהור, לגם קודם לו ואחריו. זאת מילת אברהם אבינו שאנו הולכים בדרכה. והאמין בהשם, ראשון המאמינים. ואי אפשר להשיג שום השגה רוחנית באמת, כי אם על ידי קדושת אמונה שלמה. והחוכמה והרחבת הדעת היא גורם להשגה. וכל מה שאדם זוכה ביותר להיכנס בחדרי יתיית השם יתברך, הוא משיג יותר לבהירות השגת חוכמת מדע. וכל עיקר תיקון הדור, בכלל הוא בפרט תלוי בזה. וישועתם של ישראל וכבודם, ישועת העולם כולו תלוי, רק בזה הוא תלוי. שכל זמן שלא יזכו הבריאות להרחבת הדעת של קדושת האמונה, תהיה כל חוכמתם פרטית ומוגבלת. זה חוכמה פרטית, זה תורה פרטית. היא דואגת לאיזה מקום מסוים, שפה בשכונה שלי הכל יהיה בסדר, שפה השכונה שלי לא יסרו בשבת, שפה לא יהיה בעיה, שפה אני אוכל לעבור, שפה לא יהיו קברים, אז אני אוכל לנסוע כאן. וכשקברים רבים מתחללים, אז שום כלום, אין, אפילו בלוויה אין לא משתה. זה לא יכול להיות, זה תורה פרטית. זה לא תורה גואלת. אי אפשר להרחיב את זה, כמה שזה חמור. אבל אם עומק דעת אמונה נעשיתי כללית, כמו שיצא לשם יתברך. נקודה אחרונה, מה שיש לנו בזמן, מדינת ישראל, שכולם היום שואלים, מה היחס למדינה, כמה שעברנו, וגם בזה הרב כבר הציב דברים לפני 80-90 שנה. והוא קבע, מה זה הדבר הזה? הוא גם קבע את השם מדינת ישראל. מי זה יכל לדבר, כאילו להזכיר לפני 80-90 שנה מדינת ישראל? זה היה נבואה רחוקה. אבל הרב הכל היה אצלו. ברור, רעדה. אז הוא ככה כתב במקור 13. אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כלומר, למה מתכנסים אנשים לעשות איזה מדינה? בוא נקים מדינה, יהיה טוב לי, טוב לך, שמור לי, שמור לך, הכל אינטרסים פרטיים. ששם, אומר, בכזה מקום, נשארו המוני האידאות, שכביכול, טוב, בכל זאת צריך איזה אידאה, איזה רעיון, שלשמור הולכים להקים את המדינה הזאת. אבל בסופו של דבר הכל נשכח. אלה נשארים מטרת שהם מרחפים ממעלה ואינה נוגעים בה. זה, אז מדינה כזו היא לא העושר העליון של האדם. זה משהו פרטי, בכלל לא רק לצורך העניינו הפרטי, הוא מחזיק שם משהו. אבל מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר יותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. מדינה כזו שהיא באה בעצם מתוך איזה אידיאל עליון, עליון אלוקי. אומר הרב, זוהי המדינה, מדינתנו, מדינת ישראל. זו הרב כתב, מדינת ישראל. תראו לכם, זה לא 70 שנה, זה לא 80-90 שנה. מדינת ישראל, מה זה צריך להיות? יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה מגמתה שיהיה השם אחד ושמו אחד, שוב, חפצה מגמתה בצד הפנימי, למה אנחנו עושים מדינת ישראל? שזה יהיה הקידוש השם יותר גדול, שהנה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, הם כבר לא גולים, הם לא רדופים בעמים, יש איזה משהו, זה שלטון כזה ששומר ודואג ועוזר ומגן, נכון, שיש דברים גם רעים, אבל, וצרינו גם חמורים. אבל הסך הכל זה קידוש השם. ככה, הרב צבי יהודה, יש פה דברים ב-14, זה דברים של הרב אבינר, שהוא היה מסביר איך הרב צבי יהודה היה מתייחס למדינה. אז הוא כותב כאן ככה, לכן הקידוש השם הוא יותר גדול שבהיסטוריה הוא מה שאנו חיים עכשיו, תקומת מדינת ישראל, חזרת עם ישראל למצבו הבריא. כשעם ישראל חולה, כל האנושיות חולה. וזה גם יודעי דבר אומרים שזה לא סתם שיש כאן גולים ועקורים במדינת ישראל, אז גם במלכות הרשעה שבהחלט דחפה את התהליך הזה, אז היא גם זוכה קצת ל... גולים ועקורים ועוד צרות יותר גדולות. יש חשבון שמתגלה. כל האנושיות חולה. ספר נצח ישראל למהר"ל מעביר לנו את הזעזוע הזה. דע לך שגלות עם ישראל מארצו אינה העברת אוכלוסין לבדה. היא זעזוע של כל האנושיות, כל העולם, כל העולמים. ישראל שהולך עכשיו וחוזר לבריאותו, זהו קידוש השם היותר גדול. כדברי יחזקאל, וקדשתי את שמי הגדול למחולל בגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם לאדמתכם. נכון, אומר הרב צבי יהודה, שבעם ישראל יש בעיות. בכל דבר במציאות העולם הזה יש בעיות. אלא שיש לראות בעין פקוחה מה הקבוע, מה הנצחי, מה המוחלט, ומה הדברים הקטנים, החולפים, ועליהם להתגבר, וחייבים להתגבר. אז יש קורה, שיש בסדר מהדורות, איזו ממשלה רע שעושה צרות. אבל זה לא, יש להבחין, זה מה שאומרים כל גדולי דורנו עכשיו, להבחין בממשלה, שפעמים היא לא טובה, לבין מדינת ישראל, זה קידוש השם. וזה לא, 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 לא התבטל. ומכוח זה אנחנו מצווים להיות קשורים ולעורר ולהיות קשורים לצבא. מה הצבא? בגלל צבא, אם חלק מהאנשים עשו דבר לא טוב, מתבטל את המצווה של וירשתם אותה וישבתם בה? שאתה צריך לקיים לשמוע על גבולות מדינת ישראל? מתבטל את המצווה? זה לא שייר, כתב את זה אבינר בדף שלנו שבוע שם. זה הבירור, זה הסוגיה שכולם מעסקים. ולא באמירה לוודא שיהיה טוב. ודאי יש לפעול ולעמול, אך אסור שהמבט על המאורעות ישובש על ידי קשיים צדדיים. אלו יחלפו משך הדורות. ולא עוד אלא שפתרונם של בעיות אלו יופיע מרק מתוך ההבנה המרכזית מה אנחנו, מי אנחנו ומה קורה עכשיו איתנו. כן, הרב שתמיד קרא לברר מה אמונת איתנו, מה עכשיו אנחנו מצווים. לא, עברנו דבר בהחלט נורא, קשה. צריך לברר אותו. אשרי מי שזכה עכשיו לבוא בשנה הזו למכון מאיר, ודווקא עכשיו לעסוק בבירורים העצומים האלה. וידרוש אותם, וישאל, ויברר, כל אחד בישיבתו, יש פה אנשים מקומות אחרים גם. לא להעביר את זה ככה, טוב, יאללה. כמו דיברנו, אני מלמד בבית ספר, בתלמוד תורה. מה הילדים מרגישים? אז אמרו, הילדים, ממש היה סקירה של כל המחנכים מכיתות א' ועד ח', אמרו, הילדים, הם, יש להם כוחות כאלה שהם מעבירים את הדף, ממשיכים הלאה. לא, יכול להיות שהילד גדולים יותר, יש להם קצת שאלות וסערות, אבל בסך הכל, לא היה הורגש שהילדים באו באיזה... אבל אנחנו לא, אנחנו צריכים לברר, אנחנו צריכים לשאול. מצווה לברר את זה. אבל לדעת את הקבוע, את הקיים. בזה עסקה התורה הגואלת. זה, לפי הבנתי, קצת ג' אלול, מה היום הזה אומר לנו, מה זה תורת מרן האוצל אומר לנו, ואנחנו נלך ונעסוק ונעמול ונברר את הסוגיות האלה של התורה הגואלת, ומתוכה באמת נצמיח גאולה וישועה לעם ישראל, בעזרת השם. שלך?